אנחנו בחובת תלמידים, ונתחיל שוב בעמוד כ"ד, נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. זה משפט בפני עצמו שהוא חשוב. ויש ילדים שונים שמגיבים בצורות שונות, ומחנכים הם לא תמיד ערוכים לזה. זאת אומרת, יש ילד שכשאתה צועק עליו הוא פורץ בצחוק. הוא לא יודע איך להקל את הכעס. עכשיו אתם יכולים לדמיין שמחנך צועק והילד צוחק, ואז המחנך צועק עוד יותר. כן, זה במצב הטוב.
אני אריד ממך את החיוך הזה.
נכון. אז צריך להיות ערוכים לזה. זאת אומרת, במצבי לחץ, אנשים שונים מגיבים בצורות שונות. יש אנשים שסוגרים את הפה ולא מדברים, רק מסתכלים אליך. עכשיו, כמחנך, אתה בא לילד ואומר, למה עשית את זה? הילד ננחץ ושותק. עכשיו, יכול להיות שיש לו תשובה טובה, למה הוא עשה את זה? אבל יכול להיות שהוא לא מסוגל לדבר ברגע הזה. עכשיו, פה נכנסים למקום עדין, כי אתה רוצה לחנך אותו, שגם כשהוא עצוב, עצבני, לחוץ, הוא צריך לתפקד. מאידך גיסא, ברגע הזה, הוא לא יודע לעשות את זה. זו תגובה טבעית בשבילו, לשתוק. יש ילד ששותק ולא מסתכל עליך. עכשיו אתה מנסה לעשות משהו, אין לך מה לעשות. אנחנו היינו באמצע לדבר על כך שיש תגובות שונות לילדים שונים כשהם במצבי לחץ. המשפט הזה, נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות, משפט חשוב, וצריך לדעת שזה בא לידי ביטוי בדרכים שונות אצל ילדים שונים. שוב, לפעמים חלק מהתפקיד שלנו כהורים זה לעזור לילד להתמודד עם העצבות או עם הלחץ, ולא לפרוץ בצחוק בפני המלמד. הרי מעשית, אם יהיה לו מעסיק שצועק עליו ופורץ בצחוק בפנים שלו, אז הוא לא יחזיק מעמד בעבודה היא. זאת אומרת, הוא כן צריך לשנות את הנטייה הטבעית הזו שלו לפרוץ בצחוק שצועקים עליו. מאידך גיסא, כהורה לא צריך לחוס עליו שזו התגובה הטבעית. וזה לא טבעי, זאת אומרת, כי הטבע של ההורה, זה כמו שאבי אמר, זה לומר לילד, אני אוריד לך את החיוך מהפנים, אתה לא תחייך כשאני צועק עליך, כשלא תמיד החיוך מראה על כך שהוא מלגלג על ההורה, לפעמים החיוך מראה על כך שהוא פשוט לא יודע להגיב אחרת ממצב של לחץ, אז פה צריך בעדינות לראות איך לכוון את הילד. אז זה א', ב', צריך מאוד להיזהר, אנחנו לא רוצים לשבור את הדבר הזה. יש היום תופעה שרוצים להפגיש את הילדים עם העולם הריאלי כבר בגיל צעיר. ונפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות, זה מצב טוב. אז יש סיבה שתמיד היו מסיימים את הסיפורים עם סיום טוב. וחשוב לתת לילד ללכת לישון מתוך תחושה טובה ומתוך סיפור נעים ודברים נחמדים. זה טוב, זה בריא לילד, זה שנפשו אינה סובלת את העצבות. והמלמד על יתרה בעיניו כרגזן ואיש מדון, ודיברנו שבוע שעבר שבן אדם צריך לשער בעצמו, כמה מילים הוא אומר, כמה מפגשים יש לו עם הילד, שבה מה שהוא מעביר זה בעצם דברי תוכחה, דברי כעס, דברי ביקורת. בן אדם צריך לשער בעצמו, כמה מהמילים שהוא אומר הם חיובים, כמה מהמילים שהוא אומר הם דברי ביקורת או דברי כעס. ותמיד האדם יאמר, אני נהדר, אני מתוק, אני טוב עם הילדים שלי. עוד לא פגשתי בן אדם שאומר, אני מדי קשה עם הילדים שלי, אני מדי מוכיח את הילדים שלי. לא ראיתי, אני עוד לא ראיתי מישהו שאומר את זה. כל אדם אומר על עצמו, חושב על עצמו, שהוא איש טוב עם הילדים שלו. הבן אדם צריך לנסות לראות, אני מקליט שיעורים, נכון? אז לפעמים המקליט מתחיל לעבוד בתוך התיק. אם שכחתי לשים את הצ'ופצ'יק שאי אפשר ללחוץ, לפעמים הוא מקליט, ולפעמים יש לי שעות של הקלטות של כל מה שהולך בבית. זאת אומרת, אני פתאום בא להוריד את ההקלטה, ואני פתאום רואה שיש לי איזה 4 שעות שהמקליט רץ. עכשיו, לפעמים אני מכריח את עצמי להקשיב, כי זה לא נעים, נכון? אנחנו אף פעם לא מקשיבים לעצמנו. אבל אם פתאום יש הקלטה, אז אתה אומר לעצמך, רגע, עכשיו בוא נראה איך הייתי כמחנך, רגע, מה אמרתי ומה יכולתי לומר? ואילו הייתי שם עכשיו, האם הייתי אומר את אותו משפט, או אולי הייתי אומר את זה אחרת? אולי בעצם הגבתי בגלל שאני, מתוך הרגשות שלי, נוח לי להגיב ככה, אבל האם הגבתי כמחנך בצורה שטובה לילד? אז אלה דברים שלכל אדם זה מאוד קשה להיות אמיתי. זה עוזר כשישנו אפשרות, קצת שמים לנו את הראי בפנים. זה עוזר. לא שיקל תרושו בפני התלמיד, לא שיתבזה בעיניו חס ושלום, עד רבה מלמד ישתדל שיראו התלמיד כי איש מרומם, אבל גם לאיש טוב ונוח, גם בשעה שמראה לו הבדיחות לעירת התלמיד, ואף בשעה שמטיל עליו אימה, קור טוב של שמחה יהיה מהול בה. וזה דורש כישרון. זאת אומרת, מצד אחד, שהאתגר שלנו זה שהדמות שיהיה לילד זה אבא הוא איש טוב. בוא נשאל שאלה פשוטה. מה אנחנו חושבים? איך הילדים שלנו יראו אותנו? עוד 20 שנה, הם יסתכלו חזרה על הילדות. איך הם יראו אותנו? אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע איך הילדים שלי יראו אותי. לא יודע. מבחינה, אני לא יודע. אנחנו רוצים לחשוב שהם זוכרים, אנחנו בהחלט זוכרים את כל הדברים הטובים שעשינו להם. אבל איך הילד רואה אותנו? שאלה טובה. הוא אומר לנו פה חלק מהמרכיבים. גם בשעה שמראה לו הבדיחותה, ירד התלמיד. צריך להיות דרך ארץ, גם בזמן שצוחקים. זאת אומרת, אם משחקים משחק יחד, לפעמים ילדים עוברים גבולות. לפעמים ילדים שוכחים אתה הורה, שיחקנו, התבדחנו, צחקנו, אז הילד לפעמים עובר גבולות. פה התפקיד של ההורה או המורה, לומר, רגע, רגע, אנחנו משחקים יחד, אבל זה לא משנה את העובדה שאני אבא שלך, אני אמא שלך. לא מדברים ככה, אמא או אמא. זה לא סותר את הבדיחות, אה? ואף בשעה שמטיל לב אימה, קור טוב של שמחה יהיה מהול בה. זה דורש כישרון. יש סיפור יפה על שהרב טברסקי, דוקטור טברסקי, מספר על עצמו, שכשהוא היה ילד, הוא היה משחק שחמט מאוד טוב, והגיע להתארח אצלהם בקהילה איזשהו רב אחר, ושבת אחר צהריים הם ישבו ושיחקו שחמט, וסליחה, זה היה ראש השנה, יום ראשון של ראש השנה אחרי התפילה, אותו רב שהתארח אצלם, אכל אצלם צעודה, ואחרי הסעודה כולם הלכו לנוח, כנראה, או ללמוד. אותו רב הזמין אותו למשחק שחמט. ואבא שלו שמע מזה, ואבא שלו קרא לו לחדר, ושאל אותו, מה, אתה שיחקת שחמט? בראש השנה אתה שיחקת שחמט? אולי זה היה יום כיפור, אני חושב שזה היה ראש השנה. אז הוא אמר, אותו רב הציע לשחק משחק. אז הוא אמר לו, תשמע, זה לא זה מה שאתה אמור לעשות ביום הדין. אז הוא נתן לו על הראש, ואז איך שהוא היה על סף לעזוב את החדר, הוא אמר לו, אבל מי ניצח? זאת אומרת, הוא, מצד אחד הוא נתן לו על הראש, מצד שני, אז הוא אמר לו, אני ניצחתי, הוא אמר, כל הכבוד. זאת אומרת, להכניס את הקורטוב של שמחה בתוך אותו רגע שהוא מטיל עליו אימה, זה מורכב, זה כישרון, אבל זה חשוב. זה לא אמור לסתור את התוכחה, זה לא אמור לסתור את האימה, זה מרכיב חשוב. וגילו בירדה, נכון? כך כתוב בפסוק. ירעד ממנו לא כלפני רגזן כעסן ובא לגרוף, רק ירעת הכבוד, כי לפני איש מבני העלייה. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. איך ילד רואה את ההורה שלו? האם הוא מעריך אותו? אז בוא נסתכל על זה בגילאים שונים. כשילד מתחיל להבין מה הולך, אז אבא הוא שני ללוקים. זאת אומרת, ילד בגיל 4, 5, 7, 9, 10, ילדים, אבא שלי הוא כך וכך, אבא שלי הוא כך, כן, בסדר. אז ילד מגיע לגיל ההתבגרות, אז אין אדם יותר טיפש בעולם מאבא ואמא. זאת אומרת, יש אנשים אחרים שאולי מבינים משהו, החברים שלו מבינים משהו, הוא ודאי חכם. ואבא ואמא הם המסכנים האלה שצריך להתמודד איתם, מה לעשות. אז ילד עובר את הגיל הזה ומתקדם בחיים, בסדר? ולאט לאט אמור לצאת מזה, להגיע למצב שהוא יכול לראות את הטוב בהורים שלו, וגם את החסרונות שבהורים שלו. בסדר, עכשיו השאלה היא איך הילד רואה את ההורים? איך ילד רואה מחנך? מצד אחד, צריך לדרוש. מצד אחד, אי אפשר לוותר על כל דבר. מצד שני, ילד צריך להעריך. צריך שיהיה יראת כבוד, צריך לראות את הטוב שבהורים שלו. איך עושים את זה? זה לא קשור לשאלה כמה אבא שלו הוא גדול בתורה, מוצלח בתחומים אחרים. זה לא השאלה. זאת אומרת, זה לא יקבע. אנחנו רואים ילדים שההורים שלהם, אני עכשיו חושב ספציפית על בן אדם שהוא באמת חסר חוכמה. בן אדם לא חכם. בן אדם שהפרנסה שלו זה לחלק פליירים, אתם יודעים, לעמוד על הפינה לחלק פליירים, ובן אדם הזה רימה המון המון בנקים לתת לו הלוואה של 5,000 ועוד 5,000 ועוד 5,000. אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל היום הוא חייב לבנקים באזור בין חצי לשלושת רבעי מיליון שקל שהוא ודאי לא יוכל להחזיר להם. אז זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא לא בן אדם שהיינו מצליחים עליו כבן אדם כל כך מוצלח. זאת אומרת, זה לא מבחינת פרנסה, מבחינת תורה אין לו ידע, מבחינת שכל אז הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו, מבחינת היכולות בכל תחום לא היינו חושבים שזה בן אדם שילדים בהכרח יעריכו. והילדים שלהם, הילדים שלו יש להם כזה דרך ארץ והערכה לאבא שלהם, והם מודעים לדברים האלה. זאת אומרת, הם מודעים לכל אחד מהדברים שאמרתי פה, הם מודעים. כי הילדים כבר פנו אליי יותר מפעם אחת, האם אפשר לעזור לתת לו הלוואה? ואני אמרתי בשום פנים באופן לא. זאת אומרת, אין פה מה לדבר. זאת אומרת, אפשר, השגתי בשבילם אוכל, הבן אדם לא צריך לרב, בגלל שהוא לא אדם ישר, אבל כסף, לא? אבל הילדים מעריכים ומכבדים את ההורים בצורה נפלאה. אז הכבוד הזה, הם רואים את אבא שלהם בעין טובה. הוא הביא אותם, הוא קידל אותם, נכון? הם יודעים שהם יודעים יותר תורה ממנו. למה? הם רואים את הטוב שבו, הם רואים את הטוב לב שבו, הם רואים את זה שהוא דואג למשפחה, דואג לאשתו, משתדל. זו שאלה מאוד טובה, אבל למעשה הם רואים את הכל בעין טובה. אז אתה יכול לומר צדיקים גדולים, או אתה יכול לומר כנראה שיש מרכיב אחר בכבוד שיש לילדים כלפי הורים, וזה לא רק השאלה של כמה הורים בעינינו ראויים לכבוד הזה. עכשיו, יש בזה, זה לא פורמולציה אחת, יש בזה הרבה מרכיבים. ניגע בחלק מהם. אחד מהם זה השאלה איך בן אדם מתייחס להורים שלו. זאת אומרת, כשבן אדם מכבד את ההורים שלו, הוא מלמד את הילדים שלו מה זה כבוד. הורים מגיעים, בן אדם עוצר את החיים ואומר, ההורים שלי מגיעים, אני עכשיו צריך לצאת לקראתם, אני צריך לדאוג שיהיה את האוכל שהם אוהבים בבית, לדאוג שיהיה שתייה בשבילם, לדאוג שיהיה נוח להם. הוא מלמד את הילדים. הדרך ארץ שאתה מראה להורים שלך ולחמיך וחמותך, זה בסוף מה שהם ייתנו לך. זאת אומרת, אלה דברים שרואים כל הזמן. זאת אומרת, אני זכיתי לראות כבר הרבה פעמים אנשים שדאגו לכך, לקחת את הירושה מההורים שלהם, ולקחת את העסק מההורים שלהם, ולעשות כל מיני דברים לא ישרים ביחס להורים שלהם בענייני ממונות, וראיתי כבר את הגלגל מגיע ואת המעגל נסגר שהילדים שלהם עושים להם את אותו דבר. זאת אומרת, את הדור הבא כבר עושה את זה לאותו דור. זה נכון, זה לוקח 20-30 שנה, אבל אלה דברים שרואים בחיים. זאת אומרת, הילדים ראו, אבא דאג לכך שהוא מקבל את הירושה מסבא, באיזשהו שלב הם דאגו לכך לקבל את הירושה מאבא. איי, הוא עוד לא מת, בסדר, אבא לא חיכה שסבא ימות. זאת אומרת, זה הולך לשני הכיוונים. אבל אנחנו מדברים על החיובי. כשבן אדם נותן דרך ארץ, בן אדם למד את הילדים שלו מה זה דרך ארץ. המרכיב השני הוא הדרך ארץ שהזוג מרים אחד לשני. והילדים מאוד יודעים ומאוד חשים, לפעמים הם חשים יותר מהזוג עצמו, איך הזוג רואה אחד את השני. זאת אומרת, אז פה השאלה של עין טובה. והרבה פעמים דווקא מי שלא מכבד, בסוף הוא זה שניזוק. יש תופעה, יש לה שם בפסיכולוגיה, יש תופעה שכשזוג לא עלינו מתגרשים, אז יש תופעה שצד אחד שמקבל את הילדים, מרעיל אותם נגד הצד השני. וזה דבר שגורם לילדים, אפשר להביא את הילדים למצב שהם לא מסוגלים לראות את הטוב שבצד השני. אבל יחד עם התופעה הזו גם מאוד מצוי, שכשהילדים מתבגרים ובונים את הבתים שלהם אחרי שהם נידו את ההורי האחר ועשו כל מיני דברים אכזריים ומאוד מאוד היו בטוחים שההורי האחר הוא לא בסדר, כעבור זמן וכשהם מתבגרים, פתאום עיניהם נפקחות והם פתאום מבינים ומעריכים סיפור אחר מה קרה בחיי נישואים של ההורים שלהם, ופתאום הגלגל מתהפך ופתאום הם לא מוכנים לדבר עם ההורי שהרעיל אותם, וההפך, הם בונים קשר עם ההורי שהם היו מורלים נגדו. הדבר הזה קורה גם כן במיניאטורה בתוך בית. יש הרבה פעמים דינמיקה שהורים משחקים, וזה לא בסדר, שהם מערבים את הילדים באיזושהי דינמיקה של מול הורי אחד. זאת אומרת שהורי אחד, כאילו אם יש ויכוח או יש דיון, זה נהפך להיות מה שנקרא בפסיכולוגיה משולש. הורי וילד מול הורי אחר. זאת אומרת, זה נהפך להיות משולש. זה לא אמור להיות ככה. ההורים צריכים להיות גוף אחד, צריכים להחליט ביניהם, ואז המסר צריך להיות לילדים, נכון? לא תמיד הורים אומרים אותו דבר, צריך להיות כבוד הדדי והחלטות ביניהם. הרבה פעמים, דווקא במשולש הזה, הורים שעושים את זה וחושבים שהם מרוויחים, שהילד נהיה החבר שלהם, עם הזמן זה חוזר כמו בומרנג. עם הזמן הילד קולט מהלך, ועם הזמן הילד לא מעריך את ההורה שחשב שילד לצידו. חלק מהכבוד שיש לילד זה כי הוא באמת מסתכל ורואה משהו ששווה להעריך, ששווה לכבד, ושווה לכבד זה לא בגלל שההורה יודע או ההורה מוצלח בכל מיני תחומים. זה שאלה של אופי, זה שאלה הרבה יותר עמוקה. מי הוא ההורה כבן אדם? מה הוא עושה? ופה יש מרכיב אחד שהוא מאוד חשוב. יש אנשים שעושים המון חסד בסתר. יש אנשים שעושים המון דברים טובים, והילדים לא יודעים מזה. תחשבו על בן אדם שבעבודה שלו הוא רופא, והוא לוקח פציינטים חינם, והילדים לא שומעים מזה. אז מה? אז באיזשהו מקום חסר להם בפרספקטיבה כלפי ההורה. הרבה פעמים הילדים קולטים כשהאישה צועקת על הבעל, הבעל צועק על האישה, אבל הם לא קולטים את כל השבח. אז פה צריך גם כן לחשוף קצת, לפעמים לא הבן אדם עצמו, לפעמים על ידי אנשים אחרים, אבל לחשוף את הילדים קצת למה יש בכל בן זוג שצריך להעריך. טוב, יש עוד מרכיבים, אבל דיברנו על שלושה מרכיבים. דיברנו על מה? דיברנו...
כלפי ההורים.
איך בן אדם מתייחס כלפי הוריו. דיברנו על... בין בני הזוג. ודיברנו על לחשוף את הילדים לדברים חיובים שאנחנו עושים, שהם ידעו להעריך. וזה צריך לעשות בחוכמה, לא כמתגאה, אלא צריך לחשוב איך לחשוף אותם. והרבה פעמים, זה מה שדיברנו הרבה פעמים, זה העניין של גומלים. שהאימא מאוד מאוד יכולה להשפיע על הילדים להעריך את האבא. והאבא צריך מאוד להשפיע על הילדים להעריך את האימא. זה, כן. טוב, נעמוד פה.